כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all of us of vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שלישי, א' בניסן תשע"ז, ראש חודש ניסן, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף סמכי. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב על כולנו, חודש הגאולה, חודש בעזרת השם יתברך, מלא ניסים ונפלאות, לישועת הכלל והפרט, בעזרת השם ובישועתו. היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאים פרח, ולא עלים, מברך ברכת האילנות, ובמשנה ברורה הוא כותב, דלאו דווקא ניסן, אלא הוא עדין בחודש אחר, כל שרואה הלבלוב לראשונה. כף החיים כותב שרק בניסן יברך בשם ובמלכות. הוא עולה כתחילה צריך בית אילנות ואפילו ממין אחד. הוא מאוד התעצם בכוונתו בברכה הזו, שהיא לתיקון הנשמות שמגולגלות בעצי השדה והעשבים, ולכן עדיף כמה מינים ויבקש עליהם רחמים. כך כותב החידה. והדרך הסוד אין לברכה בשבת. והנזהר בברכה זו, עליו נאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלו יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאות תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד. כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי. אנחנו פותחים כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה שישמש ומשמש לנו בסייעת הדשמיא כלי ועזר לשינון ולימוד אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. אתמול למדנו את דף סמך דלת ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות, הנה התשובה. שאלה ראשונה על דף סמך דלת, מהו בור ומהו דות? התשובה, בור הוא חפירה בקרקע הקשה, ודות הוא בחפירה באפר תיכוח, ועושים לו קטלים מסביב. שאלה שנייה, מדוע נצריכה משנה להשמיע גם בבור וגם בדות שאינם מכורים בכלל הבית? והתשובה, שיש צד לומר שדווקא בור אינו כלול במחירת הבית, משום שהוא בחפירה בקרקע עצמה, אבל דות הוא בבניין כעין הבית. יש צד לומר שדות אינו כלול במחירת הבית, משום שהוא בניין חשוב בפני עצמו. שאלה שלישית, המוכר בית שלא מחר הבור והדות, האם צריך לקחת לו דרך לשם? התשובה לרבי עקיבא צריך, לחכמים לא צריך. שאלה רביעית, האם אפשר להוכיח מכך, אם המוכר בעין יפה הוא מוכר או בעין רעה הוא מוכר? והתשובה, לא. משום שאפשר שסברת רבי עקיבא, משום שאין אדם רוצה לתת מעורותיו, ושיהיה למוכר דרך בביתו. וטעם חכמים, שאין המוכר מוכן שיצטרך לפרוח באוויר כדי להגיע לבורו. שאלה חמישית, באיזה אופן ודאי אינו צריך לקחת דרך לשם? והתשובה כשיתנה במפורש שמוכר לו חוץ מבור ודות. השאלה האחרונה על דף סמך דלת, מדוע נצריכו להשמיענו דין הדרך גם במוכר שדה שלא מחר בור, גת ושובח? התשובה, כי היה צד לומר שרק בבית אין הלוקח מעוניין שיהיה לאחרים מעבר ברשותו משום צניותה. ויש צד לומר שרק בשדה משום שהדריסה מקלקלת את הקרקע החרושה והזרוע. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף סמך דלת ממסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ראש חודש ניסן תשע"ז, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף סמך ה' ממסכת בבא בתרא, בפרק הרביעי של המסכת. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך דלת עמוד ב', מן השורה השלישית בשורות הרחבות, שתי המילים האחרונות בשורה השלישית בשורות הרחבות, במילים ואלה מה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ממשיכה הגמרא לנסות ולהעמיד את מחלוקתם של רבי עקיבא וחכמים במשנה לעיל בדף סמך דלת עמוד א', שהם חלוקים בסברה, האם מוכר בעין יפה מוכר, דהיינו כשהוא מוכר בית למשל, מחר ללוקח את כל קרקע הבית ולא שיער לעצמו דרך לילך בה לבורו שמצוי בחצר הבית, ולכן צריך המוכר לקנות מללוקח דרך לבורו, ואילו רבנן סוברים שכל מוכר שבעולם בעין רעה הוא מוכר, וגם במחירת הבית שיער לעצמו דרך לבורו, ולכן אינו צריך לקנות מן הקונה דרך לבורו. ויהיה עכשיו הגמרא ראיה ממקום אחר שרבי עקיבא וחכמים נחלקו בסברה הזו, אם מוכר בעין יפה מוכר, או בעין רעה מוכר. אומרת הגמרא ואל המאה, מהמשנה לקמן בדף עין א' עמוד א' יש להוכיח, שאף כאשר אין למוכר והלוקח פיידות של דריסה או פריחה באוויר, נחלקו רבי עקיבא וחכמים אם מוכר בעין יפה מוכר, או מוכר בעין רעה מוכר, שכן שנינו שם במשנה, המוכר את השדה לא מחר עמה את הבור, מים המצוי בשדה לצורך השקייתה, ולא מחר עמה את הגת שדורכים בו את הענבים שבקרמים, ולא את השובח של יונים שבשדה, בין אם הבור, הגת והשובח חרייבין, כלומר, שאין מים בבור ואין קרמים בסמוך לגת, ולא יונים בשובח, ובין אם הם ישובין, כלומר שיש מים בבור, וקרמים בסמיכות לגת, ויונים בשובח. והנימוקי יוסף מפרש את המשנה בדרך של כל שכן, שאם חרייבין שאינם ראויים לשימושם, יש להחשיבם בכלל השדה לא כלולים במחירה, כל שכן כשהם מיושבים, כשראויים לשימושם שאינם בכלל המחירה. מוסיפה המשנה וצריך המוכר לקח לו, לקנות לו עצמו, דרך בשדה מן הלוקח כדי שיוכל לילך בה לבורו, לגתו, או לשובחו ששייר לעצמו בשדה שמחר. אלו הם דברי רבי עקיבא. והחכמים אומרים, המוכר אינו צריך לקנות לעצמו דרך מן הלוקח. ומעטה, אם כוונת המשנה לומר שלדעת רבי עקיבא יש הקפדה של הלוקח בקניית השדה, שאינו רוצה לשלם עבורה ולאחר מכן יילכו בה, ולכן צריך המוכר לקנות לעצמו דרך, ולדעת חכמים יש הקפדה של המוכר במחירת השדה לשייר לעצמו דרך להגיע לבורו, ולכן המוכר אינו צריך לקנות דרך, נשאלת השאלה התולם עלי, לשם מה הוא צריכה המשנה לקמן לחזור ולשנות את הדין הזה פעם נוספת, והרי כבר נחלקו בסברות הללו במשנתנו, לעניין מוכר בור ודות, אל עליו, הקמה שמלן, האם לא באתנה להשמיענו במה ששנה את מחלוקתם לקמן, בדף עין א', שגם במקום שאין למוכר או לקונה אחת מן הקפידות הללו, עדיין מחלוקתם קיימת. דרבי עקיבא מייפה כוחו שלוקח משום שסבר שסתם מוכר בעין יפה הוא מוכר, ורבנן מייפים את כוחו של המוכר משום שסברי סתם מוכר בעין רעה הוא מוכר. דוחה הגמרא את הראיה מן המשנה לקמן, ומתוך כך חוזרת הקושייה, מניין לנו שנחלקו רבי עקיבא ורבנן בסברה הזו של עין רעה ועין יפה? דוחה הגמרא ואומרת ודילמה, שמה אין כוונת המשנה לקמן להשמיענו שנחלקו רבי עקיבא ורבנן בכל מוכר, אם בעין יפה הוא מוכר או בעין רעה. אלא גם שם נחלקו, אם הקפדתו של אדם היא שלא יעברו ברשותו, או הקפדתו היא שיהיה לו דרך להגיע לנכסיו. והוא צריכו לכפול את מחלוקתם במשנתנו ובמשנה לקמן. זאת משום שכוונת משנתנו להשמועינן בית, להשמיע לנו את מחלוקת רבי עקיבא וחכמים בנוגע למוכר בית, ואילו המשנה לקמן, קמש מלן שדה. בדף עין א' משמיעה לנו המשנה שנחלקו רבי עקיבא ורבנן גם במוכר שדה. ומוסיפה הגמרא לפרש ואומרת וצריכה. וצריכו המשניות לפרש את מחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן, גם בבית וגם בשדה. מדוע? היא השמועינן בית, אם הייתה המשנה משמיעה את מחלוקתם רק במוכר בית ולא במוכר שדה, היה מקום לומר שרק במוכר בית סבר רבי עקיבא שיש הקפדה של הלוקח שלא יעברו אחרים ברשותו. משום דבית צניעותה, שדרך אדם להשתמש בביתו שימושים צנועים, ומקפיד שלא יעברו אחרים דרך ביתו, ולפיכך מתקבל את טענתו של הלוקח, שהמוכר לא הותיר דרך ברשותו לבור או לדות, וצריך המוכר לקנות לעצמו דרך. אבל במחירת שדה המשמשת לחרישה וזריעה, ולא לשימושים צנועים, אימה לא. היינו אומרים שבזה לא חולק רבי עקיבא על רבנן, וגם לשיטתו משויר למוכר דרך בשדה, והוא אינו צריך לקנות דרך מן הלוקח. זאת מאחר ולא נגרם שום דבר הזק בכניסתו של המוכר. לכן הוא צריכה המשנה לפרש, שגם בשדה סובר רבי עקיבא, שעל המוכר לקנות דרך מהלוקח. וכן להפך. היא השמועינן שדה, אם הייתה המשנה משמיעה את מחלוקתם רק במוכר שדה ולא במוכר בית, היה מקום לומר שדווקא במוכר שדה סובר רבי עקיבא שיש הקפדה של הלוקח שלא יעברו ברשותו. זאת משום דקש ילי דפשה, ההילוך בתוך שדה הוא גורם הזק לקרקע, ולכן לא היה בדעתו לשייר למוכר את הדרך וצריך המוכר לקנות לעצמו דרך. אבל גבי מחירת בית, כיוון שההולך בתוכו אינו גורם נזק לקרקע, אימה לא, היינו אומרים שמודה רבי עקיבא לרבנן שלא צריך המוכר לקנות לו דרך, לכך הוא צריכה המשנה לפרש שגם בבית צובר רבי עקיבא שמקפיד הלוקח לא לשייר למוכר דרך מחמת שמפסיד את השימושים הצנועים, וצריך המוכר לקנות לעצמו דרך מהלוקח. ונמצא שגם במשנתנו וגם במשנה לקמן אפשר לפרש שמחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן תלויה בסברות של קפידה. ומניין שרבי עקיבא ורבנן נחלקו אם מוכר בעין יפה מוכר או בעין רעה מוכר? במקום שאין סברה של קפידה. והרשב"א מפרש שגם לרבנן ניתן להסביר מדוע הוא צריכה המשנה לפרש לנו את דעתם הן לגבי מוכר בית והן לגבי מוכר שדה. כי אם הייתה המשנה משמיעה לנו את דעתם רק במוכר בית, היינו אומרים שדווקא בבית שאין דריסת האנשים גורם לנזק לקרקע, מקבלים את טענת המוכר ששייר לעצמו את הדרך. ולפיכך, אין צריך המוכר לקנות לעצמו דרך. אבל במוכר שדה שדריסתם של האנשים גורמת נזק לקרקע, אפשר שמודים רבנן לרבי עקיבא שהיה בדעתו למכור הכל. אם הייתה המשנה משמיעה את דעתם רק במוכר שדה, היינו אומרים שדווקא בשדה שאין משתמשים בשימושים צנועים והדרך אינה מונעת ממנו שימוש, שם סוברים רבנן שטענת המוכר מתקבלת ואינו צריך לקנות לעצמו דרך. אבל בבית שהמעבר בו מונע מבעליו להשתמש בו לשימושים צנועים, היינו אומרים שמודים רבנן לרבי עקיבא שצריך לקנות לעצמו דרך, לכן הוא צריכה המשנה לפרש את דעתם של רבנן בשני המקומות. עכשיו מוכיחה הגמרא מהסיפה של המשנה לקמן שרבי עקיבא וחכמים כן נחלקו, האם מוכר בעין יפה מוכר או מוכר בעין רעה מוכר, אף כאשר אין סברת קפידה. אלא אומרת הגמרא מסיפה של המשנה לקמן בדף עין א' עמוד א' יש להוכיח שחולקים רבי עקיבא ורבנן, היא מוכר בעין יפה מוכר או בעין רעה מוכר, אף כאשר אין סברת קפידה. ששנינו בסיפה, מחרן לאחר, אם בעל השדה מחר את הבור או את הגת או את השובח שבשדה הוא לאדם אחר, ואת השדה שייר לעצמו, רבי עקיבא אומר, הקונה אינו צריך לקח לו, אינו צריך לקנות לעצמו, דרך מהמוכר כדי להגיע עליהם, כיוון שבכלל הבור והגת, קנה הקונה גם את הדרך עליהם. וחכמים אומרים, הלוקח צריך לקנות דרך מן המוכר על מנת להגיע עליהם. ומעטה, אם כוונת המשנה להשמיענו שגם באופן זה שהמוכר מחר רק את הבור או את הגת או את השובח, אף שבמקרה זה הסברות של דריסה ופריחה הפוכות מהרישה, שהמוכר את השדה לא מחר את הבור והגת והשובח, וכמבואר לעיל לגבי בית מכל מקום, לדעת רבי עקיבא הולכים אחר דעתו והקפדתו של הלוקח, ולדעת רבנן הולכים אחר דעתו והקפדתו של המוכר, זה סברת מחלוקתם. נשאלת השאלה, התו למה לי? היינו אח, לשם מה הוא צריכה המשנה לחזור ולשנות את המחלוקת הזו? והרי כבר בסיפה של משנתנו לגבי בית, נחלקו רבי עקיבא ורבנן בזה. כמו שביירה הגמרא לאל, ומאחר שברישה של המשנה השנייה לגבי שדה, השמיע לנו המשנה, שכמו שרבי עקיבא וחכמים חולקים לגבי בית, כך הם חולקים לגבי שדה, משום שכל הטעמים של דריסה ופריחה, ששייך לומר לגבי בית, שייך לומר גם לגבי שדה, אם כן גם בסיפה, באופן שמחרן לאחר, אף שהסברות הפוכות מהרישה, יחלקו רבי עקיבא וחכמים אם הולכים אחר דעתו של הלוקח או אחר דעתו של המוכר. למה הוא צריכה המשנה לחזור ולשנות את המחלוקת הזו? אלא לאו הקמשמלן, האם לא צריך לומר שכפה לתנה את הדין הזה כדי להשמיענו, שגם במקום שאין את סברת הקפידות האמורות, עדיין מחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן קיימת. רבי עקיבא סבר, מוכר בעין יפה מוכר, ולכך כוחו של הלוקח עדיף, ורבנן סברי, מוכר בעין רעה מוכר, וכוחו של המוכר עדיף. מסיימת הגמרא שמע מינה, אכן מהסיפה של המשנה לקמן מוכח, שבכל מקום סבר רבי עקיבא שסתם מוכר בעין יפה הוא מוכר, ורבנן סוברים שסתם מוכר בעין רעה הוא מוכר. אי אפשר לדחות ולומר שהמשנה לקמן הוא צריכה לפרש לנו גם בשדה את הדין הזה כדי להשמיענו, שרבנן מייפים את טענת המוכר גם בטענה שמקפיד על דריסת אנשים בשדהו, ולכן הלוקח צריך לקח לו דרך, שכן מהדין הנזכר ברישה במוכר שדהו ושייר לעצמו בור עודות, אין הוכחה אלא שרבנן הולכים אחר דעת המוכר בטענת קפידה על פריחה באוויר. אבל בטענת קפידה על דריסה לא מצינו שרבנן הולכים אחר דעתו של מוכר. ונמצא, אם כן, שאין כאן משנה יתרה. מסביר הרשב"ם, זו לא דחייה. שמאחר והשמיעתנו המשנה ברישה לקמן, שרבי עקיבא סובר שטענת דריסה מקובלת, ודאי שגם רבנן סוברים כן, שהרי בשתי המשניות לא נחלקו על עצם הטענות אם הן מקובלות או לא. אלא מחלוקתה משל רבי עקיבא הולכים אחר דעת הלוקח, ולרבנן הולכים אחר דעת המוכר. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים להלכה. איתמר שנו בני הישיבה, רבונה אמר בשם רב, הלכה כדברי חכמים הסוברים, שכל המוכר בעין רעה הוא מוכר, ורב ירמיה ברבא אמר בשם שמואל, הלכה כרבי עקיבא הסובר, שכל המוכר בעין יפה הוא מוכר. אחר גם מסקנת הגמרא בהמשך, שהלכה כרב נחמן הפוסק כשמואל, שמוכר בעין יפה מוכר. מקשה רב ירמיה על רבונה. אמר לרב ירמיה ברבא לרבונה, איך פסקת בשם רב שהלכה כחכמים והזימנין, סגיעין, הרי פעמים רבות, אמרית כמי דרב, אמרתי לפני רב, שאילכתה שהלכה כרבי עקיבא, ולא אמר לי ולא מידי, לא עיר רב על דבריי, נמצא שגם לדעת רב הלכה כרבי עקיבא. אמר להישיב רבונה לרב ירמיה, איכי תנית, איכן שנית את דבריך לפני רב, או יותר נכון, איך שנית את דבריך לפני רב. אמר להישיב לו רב ירמיה, איפחתנינה, שיניתי את שיטותיהם להפך. בשם רבי עקיבא אמרתי שמוכר בעין רעה מוכר, ובשם חכמים שמוכר בעין יפה מוכר. השיב לו רבונה, משום אחי לא אמר לך ולא מידי, מטעם זה לא העיר רב על דבריך, אשר לפי גרסתך הפוכה גם בפסיקתך כרבי עקיבא, נמצאת הסובר שההלכה היא שמוכר בעין רעה מוכר, כפי שסבר רב. ואין הכוונה כאן שרב ירמיה עצמו ענה לרבונה בלשון איפחתנינה, שאם אכן ידע שרבונה שונה את שיטותם של רבי עקיבא ורבנן, ההפך ממנו, לא היה לו להקשות על דבריו, שרי לדעת שניהם ההלכה, שמוכר בעין רעה מוכר, אלא הגמרא היא זו שמפרשת שרב ירמיה שנה את שיטותיהם הפוך מרבונה. וכותב הרשש, שלפי זה נראה שגם בתחילה כשאמר בשם שמואל הלכה כרבי עקיבא, היה רב ירמיה סבור שהגרסה הפוכה, ולשמואל מוכר בעין רעה מוכר. וצריך לומר שלא שמע רב ירמיה ממה שהביא רב נחמן לקמן בשם שמואל בעניין האחים שחלקו, שההלכה שמוכר בעין יפה מוכר. הביאה הגמרא שמצינו במקום אחר שרב ושמואל נחלקו, כעין זה, אם מוכר בעין יפה מוכר או בעין רעה. והגמרא מבארת מדוע הוצרכו להשמיענו את מחלוקתם בשני המקומות. מבארת הגמרא אמר לרבינה לרב אשי, לימה האם יש לומר שרב הסובר מוכר בעין רעה מוכר ושמואל הסובר בעין יפה מוכר, אז דו לטעמיו, הולכים לשיטתם במקום אחר. ואמר רב נחמן אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל לאל בדף זין עמוד ב', האחים שחלקו שדה שהוריש להם אביהם אחר מותו, האחד נטל את החלק הפנימי של השדה, והשני נטל את חלקה החיצוני, אין להן לא דרך זה על זה, לא סולמות זה על זה, ולא חלונות זה על זה, ולא עמת המים זה על זה. ונסביר, כלומר, אין הפנימי רשאי להיכנס לשדה או דרך החלק החיצוני של השדה כדרך שנהג אביו להיכנס, זאת משום שהאחים חולקים ביניהם את ירושת אביהם, אז דינם כמוכרים זה לזה כל אחד את חלקו שהיה לו בחלק שלקח השני. וכיוון שהפנימי מחר להחיב בעין יפה את החלק שהיה לו בשדה החיצוני קודם חלוקתם, ודאי לא שיער לעצמו דרך לעבור בעלי שדהו. ונמצא שסובר שמואל כרבי עקיבא שהמוכר בעין יפה מוכר. שואלים הראשונים, הרי גם החיצוני וגם הפנימי שניהם מוכרים ושניהם לוקחים. אז כשם שהפנימי מחר לחיצון את חלקו בעין יפה ולא הותיר לעצמו דרך בחלק החיצוני, נאמר שגם החיצוני מחר לפנימי את חלקו בעין יפה ומחר לו דרך לעבור בחלקו. מדוע אנו הולכים אחר מחירת הפנימי בעין יפה ופוסקים שאין לו דרך? נלך אחר מחירת החיצון בעין יפה, ואז יהיה לפנימי דרך. אז הרשב"א מתרץ שמאחר וכל אחד לגבי חלקו הוא לוקח, כי הוא קנה את חלקו מאחיו, ולגבי חלקו של אחיו הוא מוכר, אם כן, לגבי החלק החיצון, אין החיצוני נחשב למוכר, אלא לוקח, ובלוקח לא שייך עין יפה. אבל לגבי השדה הפנימי, הרי החיצוני הוא זה שמחר לאחיו את חלקו, ואת החלק שמחר, אכן מחר, בעין יפה ולא שיער לעצמו כלום. אילו הרן מתרץ, שאם אין לפנימי דרך בחלק החיצון, הרי שלגבי מחירת חלקו לחיצון, יש כאן מחירה בעין יפה. ולגבי מחירת חלקו של החיצון לפנימי, זה לא נחשב כל כך לעין רעה, שכן, בכל הנוגע למחירת חלקו שהיה לו בפנימי, לא הותיר לעצמו כלום. אבל אם נאמר שלפנימי יש דרך בחלק החיצוני, לפי שהחיצון מחר לו בעין יפה, נמצא שלגבי מחירת חלקו של הפנימי, לחיצון יש כאן עין רעה, כיוון שאפילו את חלקו בחלק החיצון לא מחר לגמרי, לפי שיש לו דרך באותו חלק. וכיוון ששמואל סובר מוכר בעין יפה מוכר, אין להם דרך זה על זה. שהעין יפה שלהם היא בזה, שלא נשאר לאף אחד מהם בחלקו של חברו, כלום. וכן, אומר שמואל, אחים שחלקו שדה שהוריש להם אביהם אחר מותו, אין להם לא סולמות זה על זה. כלומר, באופן שחלוקה ביניהם הייתה שהאחד נטל חצר ובית, והשני נטל את עליית הבית, אין בעל העלייה יכול להעמיד סולם בחצרו של אחיו על מנת שיוכל לעלות לעלייתו, על אף שבאופן זה נהג אביו לעלות לעלייתו. אילו תוספות לדיבור המתחיל, ולא מפרשים בשם רי, שהחלוקה הייתה באופן שאחד האחים קיבל בית והשני חצר ועלייה, ואין בעל העלייה רשאי לסמוך סולם בכותלו של אחיו כדי לעלות לעלייתו. וכן לא חלונות זה על זה, כלומר, אין אחד מהאחים יכול למנוע מהשני לבנות כותל ברשותו כנגד חלונותיו, ולגרום בכך לסתימת אורו, כי מעיקר הדין מי שיש לו חלון בביתו יכול לעכב, ומי שרוצה לבנות כותל כנגד חלונו, כדי שלא ימעט אורו מחמת כותלו, כפי שלמדנו לאל בדף חב ב' עמוד א', שצריך להרחיק את הכותל מן החלון 400. אלא שכבר לאל בדף ז' עמוד א' כתב רש"י שזה דווקא כשהחזיק בחזקת האור במשך 3 שנים. אבל באחים שחלקו, אין יכול לעקבו, כיוון שעכשיו הם חלקו ועדיין לא החזיק 3 שנים. וכן אין להם לא עמת המים זה על זה, כלומר אין אחד מן האחים רשאי להעביר עמת מים מהנער לצורך השקיית שדה או דרך חלקו של השני, מאחר וכל אחד מן האחים נידון כמוכר. וכל מוכר בעין יפה מוכר ולא משאר לעצמו כלום. מסיים רב נחמן בשם שמואל, ויזהרו בהן בהלכות הללו, לפי שהלכות קבועות הן, כלומר שהלכות פסוקות הן כהלכה למשה מסיני. ורב אמר, יש להם לאחים דרך, סולמות, חלונות ועמת המים זה על זה, כיוון שבעין רעה הוא מוכר, וכשמחר לאחיו את השדה החיצונית, שיער לעצמו את הדברים הנצרכים לשימושו בפנימית, כגון דרך ואור. נמצא שמה שרב פסק כחכמים שבעין רעה הוא מוכר, הרי זה כשיטתו באחים שחלקו שמשיירים לעצמם דרך זה על זה. ושמואל שפסק כרבי עקיבא שבעין יפה הוא מוכר, הרי זה כשיטתו שאחים שחלקו אינם משיירים לעצמם דרך זה על זה. שואל התוספות ריד, איך אנחנו אומרים שמאחר והפנימי מחר לחיצוני בעין רעה נותרה לו דרך ברשות של החיצוני, והרי גם החיצוני מחר לפנימי בעין רעה ונמצא שלא הותיר לפנימי שום דרך? הוא מתרץ התוספות ריד, שאין בכוח החיצוני לסלק את שיעבודו של הפנימי אלא מרצונו, כיוון שהפנימי אינו רוצה להסתלק מהדרך, הרי הוא משועבד לו כבתחילה. כל הנידון במשנה, אם יש לו דרך או לא, זה במקרה שמחר לאחר, שלא נשתעבד לו ולכן אינו יכול למונעו מכך, אבל כאן הרי הוא משועבד לפנימי, ולצורך סילוקו נדרש להסכמתו. אומרת הגמרא, משיב רב אשי לרבינה, אין הכרח לדמות את מחלוקתם כאן למחלוקתם בעניין אחים שחלקו. וצריכה, ולפיכך הוא צריכו להשמיענו את מחלוקתם בשני המקומות. דיה שמועינן, אם היו משמיעים את מחלוקתם רק בהאי, רק לגבי אחים שחלקו, היינו אומרים שדווקא בהאי, דווקא באחים שחלקו, כאמר רב, שמחרו זה לזה בעין רעה, וכל אחד מן האחים שיער לעצמו את הדברים הנצרכים לשימושו, כגון דרך סולמות ואורה, משום דאמר לכל אחד מהם, אומר לאחיו, בעינה למי דרבי, כי איך הדדרו באבתי? רצוני לדור בחלק שאני נוטל כפי שדרו בו אבותיי. אז כשם שלאבי היה דרך זו להילך לחלקו הפנימי, כך גם אני רוצה בכך. ועל דעת כן חלקתי עם אחי. ושמח לדבר מביאה הגמרא, של עניין חלוקת ירושה הטענה הזו מקובלת, תדע, אביא לך ראיה, דכתיב בספר תהילים פרק ממהי, פסוק י' ז', תחת אבותיך יהיו בניך, כלומר, הבנים עומדים בירושה במקום האבות. ומהפסוק הזה לומדים לקמן בדף קוף נונטט עמוד א' את דיני הירושה, שבן הבן יורש את זקנו. אבל פשוטו של מקרא רש"י מפרש בספר תהילים שהמזמור הזה נאמר לכבודם של תלמידי חכמים. ואף פסוק זה מכוון כנגד כל אחד מישראל. שער המפרשים שם האבן עזרה והרדק נוקטים, שהפרק הזה נאמר בשבחו של מלך המשיח, וכוונת הפסוק הזה לומר, שכשם שמלכותו של מלך המשיח הגיע לו מחמת היותו מזרו של דוד, כך גם יעמדו בניו תחתיו וירשו את המלכות ממנו. אבל ממשיכה הגמרא בהל עניין מחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן בסתם מכירה, הימה הייתי אומר, שרב מודיל אלה שמואל שמוכר בעין יפה מוכר. וכן להפך, אי איתמר, אם מחלוקתם הייתה נאמרת רק בהא, רק לעניין מחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן בסתם מחירה, היינו אומרים שדווקא באח, בסתם מחירה, כאמר שמואל שמוכר בעין יפה מוכר. אבל בהא לגבי אחים שחלקו אימה, הייתי אומר ששמואל מודיל לרב, הוא מודה לרב שמכרו זה לזה בעין רעה ומשיירים לעצמם דרך, כי כל אחד רוצה את חלקו בירושת אביו, כפי שהשתמש בו אביו. לכן צריכה וצריכו להשמיענו את מחלוקת רב ושמואל בשני המקומות. ומהרשב"ם משמע שרב ושמואל אינם חלוקים בגדר יורשים, ולדעת שניהם דינם כלקוחות. כל המחלוקת אלא אם מוכר בעין יפה מוכר או בעין רעה מוכר. ובצריכות המבארת הגמרא מדוע הוא צריכו לחלוק גם לגבי מחירה וגם לגבי יורשים. אבל הריטב"א כותב שרבינה אמר, ואז דו לטעמיו, הוא סובר שבשני המקומות רב סובר מוכר בעין רעה מוכר, אבל הגמרא דוחה שלגבי אחים שחלקו ודאי אין מחלוקתם תלויה בנידון אם מוכר בעין יפה או בעין רעה, כי הרי רב סובר שאחים שחלקו דינם כיורשים ולא כלקוחות. מכריעה עכשיו הגמרא כמי מהאמוראים פוסקים להלכה. בררת הגמרא אמר לרב נחמן תלמידו של שמואל לרבונה, הלכת הכבתין או הלכה כבתייכו? האם הלכה כמותינו שכל מוכר בעין יפה הוא מוכר, או שהלכה כמותכם שכל מוכר בעין רעה הוא מוכר? אמר להשיב לו רבונה, הלכת הכבתייכו הלכה כמותכם כמו רב נחמן, משום דמקרביתו לבבא דריש גלותא, הקרוב לשער של בית הנשיא, ומצוי שם תדיר ביותך חתנו, וזה מקום דשכיחי דיינה שרגילים הדיינים לדון שם, ולכך אתה רואה בכל יום איך נוהגים לפסוק. במשנה אצלנו מבואר שלדעת רבי עקיבא המוכר לחברו בור שבביתו, הרי זה כולל במחירתו גם את הדרך לבור, ואילו לדעת חכמים, הדרך אינה כלולה במחירה. דנה עכשיו הגמרא במוכר הוא נותן שני בתים זה לפנים מזה לשני בני אדם, האם כלל במחירת הבית הפנימי גם את הדרך אליו, ורשאי בעל הפנימי לצאת ולבוא דרך החיצון. אומרת הגמרא איתמר נאמר בבית המדרש שני בתים המצויים זה לפנים מזה והכניסה מרשות הרבים לבית הפנימי דרך הבית החיצון, והקנה את הפנימי לאחד ואת החיצוני לאחר בבת אחת. אם היו שניהם במחר, לשניהם הקנה את הבתים במחירה או לשניהם נתן את הבתים במתנה, אין להם דרך זה על זה. אין בעל הפנימי רשאי לעבור דרך הבית החיצון עד שיקנה לעצמו דרך מן החיצון, משום שיש לנו לדון את שניהם באותה מידה. וכשם שיש סברה לומר שהבעלים הראשונים מחר הוא נתן לפנימי את חלקו בעין יפה וכלל עמו את הדרך, כך יש סברה לומר שגם לחיצון מחר הוא נתן את חלקו בעין יפה מבלי לחסר כלום מחלקו, ולכן אין אומרים שחיסר מן החיצון את הדרך כדי להתנו לפנימי. וכל שכן באופן שנתן לאחד את הבית החיצון במתנה ואת הבית הפנימי יקנה במחר לאחר, שוודאי אין לקונה את הפנימי דרך בבית החיצון, כיוון שלא מסתבר שעינו יפה לקונה ורעה למקבל של המתנה, שהרי נותן את המתנה למי שאהוב עליו ועינו טובה עליו יותר. ומבררת הגמרא אם יקנה לאחד את הבית החיצון במחר ולאחר נתן את הפנימי במתנה, האם הפנימי שקיבל במתנה עדיף על פני הקונה את החיצון, מאחר ונותן נתן בעין יפה ויש לו דרך בבית החיצון, או שאין המקבל מתנה עדיף על פני הקונה? ויהיה הגמרא סבור מן היו מן החכמים שסברו לומר שאין להם דרך זה על זה, כלומר אין הפנימי רשאי להיכנס לביתו דרך הבית החיצון, מאחר והבעלים מחר ונתן לשניהם בשווה, אז אין לומר שמעדיף את האחד על פני השני. דוחה הגמרא ואומרת ולא היא, אין זה כדבריהם, שהרי מי לא תנן, האם לא שנינו לכמן בדף עין א' עמוד א' גבי הקונה בור בשדה חברו שלדעת רבנן צריך הלוקח לקנות לעצמו דרך מהמוכר? נאמר שם במה דברים אמורים דווקא במוכר, משום שבעין רעה הוא מוכר. אבל בנותן מתנה, מודים רבנן לרבי עקיבא שבעין יפה נותן, ונותן את כולן, כלומר גם את הדרך. על מה מוכח מכך? שלדעת רבנן, על אף שמוכר בעין רעה מוכר, מכל מקום מן דייב מתנה, מי שנותן מתנה בעין יפה יייב. בעין יפה הוא נותן, ואם כן החנמי, גם בנידון שלפנינו, מן דייב מתנה בעין יפה יייב. הנותן במתנה, בעין יפה הוא נותן. ולכן לדעת רבנן הסוברים של הקונה מחר בעין רעה ולמקבל מתנה נתן בעין יפה, ודאי יש לה פנימי דרך ברשותו של החיצון. ואפילו לרבי עקיבא הסובר שגם המחירה הייתה בעין יפה, מכל מקום נתינת המתנה הייתה בעין יפה יותר, ורשאי הפנימי לעבור דרך החיצון. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף סמך עמוד א'. המשנה שלנו היא המשך של המשניות הקודמות המפרשות מה נכלל במחירת בית כאשר המוכר לא פירט אילו דברים כולל במחירתו. אומרת המשנה בדף סמך א' עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד, המוכר את הבית ולא פירט אלו דברים שבבית כלולים במחירתו, הכלל בזה הוא שכל תשמישי הבית הקבועים בבית הרי הם בכלל המחירה, אילו דברים המטלטלין ואינם קבועים אינם בכלל המחירה. שואל הרשש, מדוע התנא פתח את המשנה בהמוכר את הבית? הרי המשנה הזו היא המשך למשניות הקודמות שעסקו במוכר בית, אם כן היה לו לשנות מחר את הדלת. ועוד, מדוע לא שנה את השמישי הבית שאינם כלולים במחירה השנויים במשנה הקודמת יחד עם אילו שאינם מחורים שנזכרו במשנה כאן? פרש הרשש שהתנא נמנע מלמנותם במשנה כאן כדי שלא נבוא לידי טעות שגם לגביהם שייך הדין הנשנה בהמשך המשנה, כאן בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מחורין, ולכן גם חילק התנא בין המשניות ופתח כאן בהמוכר את הבית. ממשיכה המשנה ואומרת, לפיכך מחר עם הבית את הדלת הקבועה בו, אבל לא את המפתח המשמש לפתיחת מנעול הדלת, מאחר והוא מתלטל. אף שבגמרא לקמן בדף סמכי עמוד ב' הוכיחו שהמפתח ששנינו במשנתנו הוא קבוע, מכל מקום כיוון שהוא קל ונוח לטלטול, ולפעמים מטלטלים אותו, לכן אינו נחשב לדבר קבוע. אילו השיטה מקובצת מביא בשם הרעבד, שמפתח אינו כלול במחירת הבית, כיוון שמשמש רק לתוספת שמירה, מה שאין כן הדלת שנחשבת כאחד מכותלי הבית. וכמו כן ממשיכה המשנה ואומרת, מחר עמו את המכתשת הקבועה בקרקע. מכתשת זה כלי מאבן או חומר אחר שקוטשין, ושוחקין בו את הדברים הגסים. אבל לא את המכתשת המטלטלת, וכן מחר עמו את האיצטרוביל, עיגול של עץ שעליו מונחים אבני הריחיים שקבוע במקומו ואינו מטלטל, והערוך מפרש שאיצטרוביל זה אבן הריחיים התחתונה שמחוברת לקרקע, אבל לא את הקלט, כלי קיבול המצוי בחלק העליון של הריחיים שבו נותנים את החיטים וממנו הם יורדים אל הריחיים. והרי בן חכמון מפרש שהוא כלי המונח בתחתית הריחיים שמקבל את הקמח לאחר תחינתו. וזאת כיוון שהוא מטלטל ואינו קבוע במקומו, וכן לא כלל במחירה לא את התנור ולא את הקיריים שבבית, משום שאינם מחוברים לקרקע, אלא הם מטלטלים. כך היא גרסת הרשב"ם והתוספות, ומפרשים התוספות שלפי הגרסה הזו, יש חילוק בין מכתשת שהיא קבועה בקרקע לתנור וקיריים שאינם מחוברים בקרקע, ולכך הם אינם בכלל מחירת הבית, שהרי אין לפרש שאף תנור וקיריים מחוברים הם. כיוון שדעת משנתנו כרבי אליעזר לקמן בדף סמך עמוד ב', שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ואם כן, גם תנור וקיריים הרי הוא בכלל מכירת הבית. אבל הרשב"א מביא שיש שגרסו מחר תנור מחר קיריים. והוא כותב שלפי הגרסה הזאת צריך לומר שמדובר במחוברים לקרקע. מוסיפה המשנה ואומרת, ובזמן שאמר לו המוכר, הוא הבית וכל מה שבתוכו מחורין לך, הרי כולן כל התשמישים שנזכרו במשנה ומיוחדים דווקא לבית זה, מחורין עם הבית. כלומר, רק תשמישים אלו המיוחדים לבית זה ואין נוהגים להשילה מחמת כובדם, וכן מפתח שעיקר תשמישו למנעול של הדלת הזה, ואינו ראוי לבית אחר, אבל שאר תשמישי הבית אינם כלולים במחירה, אף על פי שאמר הוא וכל מה שבתוכו, משום שרק תשמישים המיוחדים לבית, בתהילים לבית, מה שאין כן שאר תשמישים אינם בתהילים. ואותם, ששאר תשמישים אינם מחורים, משום שהמוכר בית אין כוונתו להתרחק מהשכונה שהיה גר בה, אלא לעבור מבית זה לבית אחר, וכיוון שהוא נדרש לאותם תשמישים, אין בדעתו למוכרם. אמנם, לגבי מחירת חצר שנינו לקמן בדף סמך זין עמוד א', שאם אמר חצר וכל מה שבתוכה מחורה, כל תשמישי החצר המטלטלים כלולים במחירה, וזאת בשונה מבית. והטעם שחלוק חצר מבית, כיוון שהמוכר חצר יש בדעתו לעבור לגמרי מהשכונה שהיה גר בה, וקשה עליו להעביר עמו את כל כלי תשמישו. ועוד חילוק, שלגבי חצר שגדולה מבית, גם שאר התשמישים בתהילים אליה. ואילו דעת היד רמה שכל התשמישים השכיחים בבית כלולים במחירה ואין לחלק בין בית לחצר. אבל תשמישים שאינם שכיחים, אף שאמר לו, הוא וכל מה שבתוכו, אין הם כלולים במחירה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף סמכי עמוד א', וסופה בדף סמכי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה הראשונה בדף סמכי עמוד ב'. מברר את הגמרא אם משנתנו נשנית כשיטת רבי מאיר. שואלת הגמרא לאמא מתניתין דלא כרבי מאיר? האם נאמר שמשנתנו הסוברת שמכתשת המטלטלת אינה כלולה במחירת בית, אינה כשיטת רבי מאיר, מאחר וסתם משנה כרבי מאיר, ולכן שואלת הגמרא, האם משנתנו אינה כרבי מאיר? דהי, אם נאמר שמשנתנו היא כשיטת רבי מאיר, כך היא נשנית, יהיה קשה, אמר רבי מאיר בברייתא לקמן בדף ע"ח עמוד ב', מכר את הכרם סתם, ולא פירט אילו דברים שבכרם כלולים במחירתו, הרי זה מכר עמו גם את תשמישי הכרם, כגון קנים שמעמידים תחת עצי הגפן על מנת לזוקפן. וכיוון שלדעת רבי מאיר תשמישי הכרם כלולים במחירה, הוא הדין, תשמישי בית כלולים במחירת הבית, ונמצא שמשנתנו הסוברת שתשמישי הבית אינם כלולים במחירה, היא אינה כרבי מאיר. משיבה הגמרא ואומרת אפילו תימא רבי מאיר, אפילו אם תאמר שמשנתנו כשיטת רבי מאיר נשנית, לא יהיה קשה, משום דעתם שם בברייתא לעניין תשמישי כרם, סובר רבי מאיר שאף הם כלולים במחירת הכרם, זאת כיוון דקביעה שהם קבועים בכרם ואין מזיזים אותם ממקומם לעולם. כלומר, שקביעותם היא במה שאין מזיזים אותם ממקומם לעולם, ואפילו שאינם קבועים בקרקע, ואילו מכתשת פעמים שמזיזים אותם ממקומה. מה שאין כן אחר כאן במשנתנו מדובר במכתשת דלא קביעה, שאינה קבועה בקרקע לעולם, שפעמים בעליה משאילים אותה לאחרים, ובזה גם רבי מאיר מודה שאינה כלולה במחירת הבית. ומביאה הגמרא הוכחה אחרת שמשנתנו אינה כרבי מאיר. שואלת הגמרא וכי אפשר לומר שמשנתנו כרבי מאירי? משום שאף לדעתו לא נכלל במחירה אלא דבר הקבוע בו לעולם, והרי שנינו במשנתנו, קודם לכן, מחר את הדלת, אבל לא את המפתח, ובהכרח מדובר במפתח הקבוע במנעול. משום דה מפתח, דום ידה דלת קטני, דין זה של מפתח, נשנה באופן הדומה לדלת. מה דלת דה קביעה? כשם שבדין מחר את הדלת מדובר בדלת קבועה שאין מטלטלין אותה לעולם, אף במפתח מדובר של עץ דה קביעה, שקבוע במקומו ואינו מטלטל, כדוגמת מפתח של בני הכפרים. והרי מגעש מבאר שאין הכוונה שהמפתח קבוע בדלת, אלא שתשמישו קבוע למנעול הזה בלבד ולא מתאים לשאר המנעולים, ואילו אינו קבוע, פירושו שהשימוש בו אינו קבוע למנעול זה בלבד ומתאים גם לשאר המנעולים. ממשיכה הגמרא ואומרת שאם לא כן, אלא דין המשנה אמור במפתח שאינו קבוע, לא הייתה צריכה המשנה לחלק בין דלת שמחמת קביעותה כלולה במחירת הבית לבין מפתח המטלטל שאינו כלול במחירה, אלא יכלה הייתה המשנה להשמיע את החילוק הזה במפתח עצמו ולחלק בין מפתח קבוע למפתח שאינו קבוע. מזה שהמשנה לא חילקה, משמע שמדובר גם במפתח הקבוע בדלת, ואף על פי כן הוא אינו בכלל מחירת הבית, כיוון שהוא קל ונוח לטלטלו. נמצא שמשנתנו אינה כרבי מאיר הסובר, שדבר הקבוע הרי הוא בכלל המחירה. מסיקה הגמרא ואומרת על המחברת, אכן ברור ומוכח מדין זה של מפתח, מתניתין, משנתנו דלא כרבי מאירי, לא הולכת כשיטת רבי מאיר. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שנחלקו במה כלול במחירת הבית. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המוכר את הבית ולא פירש איזה מתשמישי הבית כלולים במחירתו, מחר עמו את הדלת הקבועה בו וכן את הנגר בריח הדלת הקבוע בכותל הבית. ורבינו גרשום מוסיף שהבריח קבוע בקיר למעלה מהדלת, וכשנועלים את הדלת יורד אותו בריח עד לארץ ונועלו. מילון נימוקי יוסף מפרש שזה מפתח של עץ הקבוע במסמרים. וכן, אחד שמוכר את הבית גם מחר את המנעול הקבוע בדלת, אבל הוא לא מחר את המפתח משום שפעמים מטלטלים אותו מחמת קלותו. וכן מחר בכלל הבית את המכתשת החקוקה, כלומר מכתשת שנחקקה בסלע, לאחר שקבעו את הסלע בכותל, אבל הוא לא מחר יחד עם הבית את המכתשת הקבועה שנחקקה עוד ביותה מטלטלת, ורק לאחר מכן קבעוה בקרקע. וכן מחר בכלל הבית את האיצטרוביל, עיגול של עץ שמניחים עליו את אבני הריחיים משום שהוא קבוע במקומו ואינו מטלטל. אבל הוא לא מחר את הכלת, כלי, שמעל הריחיים שנותנים בו את התבואה על מנת לתוכנה, כיוון שהוא מטלטל. וכן לא מחר את התנור ולא את הקיריים ולא את הריחיים, כיוון שהם דברים המטלטלים. רבי אליעזר אומר, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ולפיכך אף מכתשת שנחקקה בעודה מטלטלת ולאחר מכן כבועה בקרקע, דינה כדבר המחובר לקרקע שכלול במחירת הבית. ומה ששנינו לאל בדף סמכי עמוד א', במשנה שאמרה מחר את המכתשת הקבועה, זה כדעת רבי אליעזר. מוסיפה הברייתא ואומרת, בין לדעת חכמים ובין לדעת רבי אליעזר, בזמן שאמר לו המוכר, הוא, הבית וכל מה שבתוכו מחורין לך, הרי כולן גם הדברים המטלטלין מחורין. אילו הרמב"ן ועוד ראשונים גורסים בברייתא, בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מחורין, אבל הוא מחר לו לא את התנור ולא את הקיריים ולא את הריחיים. דהיינו, שאף אם אמר הוא וכל מה שבתוכו, אין זה כולל את התנור, קיריים וריחיים. ומה שאמרנו במשנה לאל ש... לא מחר את התנור ולא את הקיריים בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולן מחורין, המשנה שלנו חולקת על הברייתא הזו. מוסיפה הברייתא ואומרת, בין כך ובין כך, בין אם אמר הוא וכל מה שבתוכו ובין אם לא אמר כן, לא מחר עם הבית לא את הבור החפור בבית ולא את הדוט בור שכתליו מחופים באבנים, ולא את היציאה, בניין נמוך שבצידי הבית. ולאל בדף סמך עמוד א', למדנו מחלוקת שיטות בדבר, מה זה יציאה? אם כן, כשהוא מחר את הבית, הוא לא מחר בתוכו לא את הבור ולא את הדוט ולא את היציע, כיוון שאינם בכלל הבית, אלא הם בנויים בפני עצמם. כיוון ששנינו מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו לקרקע, אם הרי הוא כקרקע לעניין מחירת הבית, מביאה הגמרא נידון כאין זה בעניין כלי שחיברו לקרקע, אם פוסל את המים שבתוכו משום מים שאובין. ומברר את הגמרא אם הוא תלוי בנידון שלפנינו. שנינו במסכת עדויות, פרק א' משנה ג', העידו בשם שמעיה ואבטליון, ששלושת לוגין מים שאובין, פוסלים את המקווה, וקיימו חכמים את דבריהם. מה הכוונה? מקווה צריך למלותו ב-40 סעי מי גשמים ומי מעיין שלא נשאבו בכלי. אבל אם היה בו למתת סעין של מי גשמים ונתן לתוכו שלושה לוגין מים שנשאבו בכלי, הרי כל המי המקווה הללו נפסלו מלתאר את הטובל בהם. ואף אם יוסיף וימלא בהם עוד שאה מי גשמים, לא יוכשרו המים לטבול בהם. והדין הזה שמים שאובים פוסלים את המקווה שנינו גם במסכת מקוואות פרק ב' משנה ד', ולכמן בגמרא בדף סמכוו עמוד ב' מבואר, שבנידון שלפנינו המקווה נפסל מדי רבנן. אם כן אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת בבא קמא דף סמ"ז עמוד א', ובתוספתא של מסכת מקוואות פרק ד', צינור המביא מים למקווה. והרשב"א מבאר שהכוונה לצינור העשוי כאין סילון, דהיינו שפתוח משני צידיו, אילו התוספות בדיבור המתחיל צינור והרשב"א מפרשים שגם בצינור הפרוץ משני צידיו אפשר להעמיד שמדובר בצינור שחקקו בו גומה באמצעו כדי שיתקפצו לתוכו אפר וצרורות שמעורבים במים, והמים העוברים דרך החקק הזה נחשבים שאובים. ולפי זה מדובר שהיה כבר צינור ביותו תלוש. אם כן נאמר בתוספת, הצינור המביא מים למקווה שהיה עשוי באופן שחקקו בבקעת עץ או באבן ועשהו כלי, ולבסוף טבעו בקרקע והעבירו בתוכו מים למקווה, הרי זה פוסל את המקווה. כלומר, המים שבאו מהצינור למקווה פוסלים אותו, כיוון שאף אחר קביעת הצינור בקרקע לא בטל ממנו שם כלי שהיה עליו משעה שחקקו אותו. והמים שעברו דרכו נעשו מים שאובים ופוסלים את המקווה. אבל אם בתחילה קבעו את הבקעת בקרקע, ולבסוף אחר שקבעו בקרקע חקקו, עשה בו חלל, אינו פוסל את המקווה. כלומר, המים שבאו מצינור זה למקווה אינם פוסלים אותו, כיוון שבעודו תלוש לא היה לו שם כלי, והחקיקה לאחר שכבר חובר לקרקע, דומה לעושה חריץ בקרקע שאינו כלי. שואלת הגמרא מני, כשיטת מי נשנית התוספתא שחיבור הצינור לקרקע אינו מחשיבו כקרקע ומבטל ממנו שם כלי? הרי אין זה לא כשיטת רבי אליעזר ולא כשיטת רבנן, החולקים עליו. והמקשה סתם ולא פירש לאיזה מדברי רבי אליעזר ורבנן כוונתו. ולכן מביאה הגמרא כמה מקומות שנחלקו בהם רבי אליעזר ורבנן בנידון כאין זה, ומבררת אם אכן משם הוכח שרבי אליעזר ורבנן אינם סוברים כמו התוספתא. בתחילה מבררת הגמרא אם יש הוכחה לחכמי הברייתא של מכירת בית ששנינו לאי. מבררת הגמרא, היי רבי אליעזר, מאיזה דברי רבי אליעזר ורבנן למידים שהם אינם סוברים כמו התוספתא? אילי, מה אם נאמר שלמידים זאת מדברי רבי אליעזר דבית שנשנו בברייתא להיל? לעניין מכירת בית שמחתשת שחקקו בעודה מיטלטלת ולאחר מכן קבעו בקרקע היא כלולה במכירת הבית, זאת כיוון שהחיבור מחשיבה לקרקע, נמצא לפי זה שגם צינור שחקקו בעודו תלוש ולאחר מכן חיברו לקרקע, הרי הוא כקרקע ובטל ממנו שם כלי, ואין מימיו פוסלים את המקווה משום שאובים. והנה אנחנו רואים שדברי רבי אליעזר זה לא כמו דברי התוספתא. דוחה הגמרא את הראיה ממכירת בית ואומרת, דילמה, שמה, אין להוכיח מדין מכירת בית לדין מקווה. שכן, מה שמצינו לגבי מכירת בית שסובר רבי אליעזר שחיבור המחתשת לקרקע מחשיב אותה כחלק מן הקרקע, והרי היא מכורה עם הבית, היינו טעם עד רבי אליעזר, טעמו של רבי אליעזר, משום שהוא סבר שסתם מוכר בעין יפה הוא מוכר, ולפיכך, אף שנשאר עליה שם כלי אחר חיבורה לקרקע, מכל מקום כיוון שפיזית היא מחוברת לקרקע, דעת המוכר לכלול גם אותה במכירת הבית. ורבנן סברי, רבנן שחולקים על רבי אליעזר סוברים שסתם מוכר בעין רעה הוא מוכר. ולכן הוא לא כולל במכירתו את המחתשת שיש עליה שם כלי, גם לאחר שחיבורה לקרקע. ונמצא שאין זה הטעם אלא לגבי מכירת בית, אבל בצינור שחקקו ולבסוף קבעו, אפשר שמודה רבי אליעזר שגם אחרי הקביעה בקרקע נשאר עליו שם כלי, ומימיו פוסלים את המקווה, ולכן, מדברי רבי אליעזר אילו, אין להוכיח שהוא לא סובר כמו התוספתא. נסה הגמרא לברר אם המקשה למד שרבי אליעזר אינו סובר כמו התוספתא ממקום אחר. ואלא אולי כוונת המקשה להוכיח מדברי רבי אליעזר שנשנו לגבי דין כברת דבורים, ששם הוכח שהוא אינו סובר כמו התוספתא. דתנן שנינו במשנה במסכת שביעית פרק יוד משנה זין, וכן במסכת אוקצין פרק ג' משנה יוד, כברת דבורים המחוברת לקרקע בתית. רבי אליעזר אומר הרי כקרקע לכל דבר ונקנית בכסף, שטר וחזקה כמו קנייני קרקע, וכי נקנים המטלטלין יחד איתה בקניין אגב. כמה מבואר במשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א', שנכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות דהיינו קרקעות, והכוונה היא שקניין הקרקע מועיל גם לקניית המטלטלין. והגמרא לומדת זאת מהפסוק בספר דברי הימים ב', ויתן להם אביה מתנות עם ערי מצורות ביהודה. וכן כותבים עליה פרוסבול על אותה כברת דבורים. תקנת הלל הייתה שמלווה הרוצה שלא תשמט שנת השמיטה ממון שילווה קודם שנת השמיטה ויפסיד את ממונו. כותב שטר פרוסבול שבו הוא מוסר את חובו לבית דין לגבותו. ובאופן זה אין השמיטה משמטת את החוב. ופרוסבול נכתב רק אם יש לה לווה קרקע. דעת רבי אליעזר שגם כברת נחשבת כקרקע לגבי זה. וקצת נפרט. בתורה נאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידוע אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה להשם. דהיינו, שמדין תורה מלווה את חברו ועברה עליו שנת השמיטה אחרי ההלוואה, הוא לא יכול המלווה לתבוע את הלוואתו מהלווה, שראה הלל הזקן שהעשירים נמנעים מלהלוות ממון לעניים קודם השמיטה, וזאת מחשש שמה ישמט חובם ויפסידו את ממונם ועוברים על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר, אם לבבך בליעל למור קרבה שנת השבע, וראה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו, עמד הלל ותיקן שיכתבו שטר פרוסבול שלא ישמט החוב. ואף על פי שעיקר דין שמיטת כספים הוא מן התורה, מכל מקום היה כוח ביד הלל לתקן שלא ישמט החוב, משום ששביעית בזמן הזה נוהגת רק מדרבנן, כמבואר במסכת גיטין דף למדבב עמוד א'. ופרוסבול זה נוטריקון של פרוז שפירושו רווח, ובול פירושו עשירים. דהיינו, שטר זה הוא רווח לעשירים שלא יפסידו את ממונם. ונוסח הפרוסבול הוא, מוסרני לפניכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוף שיש לי, שהגבנו כל זמן שארצה. והדיינים או העדים חותמים תחת הנוסח הזה, וכיוון שהמלווה מסר את שטרותיו לבית דין לגבותם, שוב אין זה נקרא לא יגוס. שהרי הוא אינו בעצמו גובה את החוב, וגם מוסר שטרותיו ומתקנת הלל משום הפקר בית דין הפקר. ואין בית דין כותבים פרוסבול למלווה, אלא בזמן שיש ללווה קרקע. ונאמרו בזה שני טעמים. הרשב"ם בשם רש"י במסכת גיטין דף ל"ז עמוד א' כותב שמאחר וחכמים תקנו את תקנתם רק באופנים שכיחים, ודרכו של המלווה להלוות רק למי שיש לו קרקע, כיוון שרוצה להיות בטוח שיוחזר לו חובו, עשו חכמים את התקנה הזו רק באופן שיש לו קרקע. הרש במסכת שביעית מפרש שדווקא כשיש לו קרקע נחשב חובו כאילו הוא גבוי ביד בית דין, ואין עובר בזה משום לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה להשם, ובאופן זה אינו נראה שתקנתה מוכרת דבר מן התורה. וחידושו של רבי אליעזר הוא שהיה מקום לומר שאף על פי שכברת היא כמו קרקע, מכל מקום אין זה מועיל עניין פרוסבול, כיוון שסוף סוף אין המלווה סומך דעתו עליה לגבות ממנה את חובו, שהרי יכולים לטלטלה. לכן משמיע לנו רבי אליעזר שגם לעניין פרוסבול כברת נחשבת לקרקע. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן כברת זו אינה מקבלת תומה כל זמן שהיא במקומה, לפי שחיבורה לקרקע מבטל ממנה שם כלי, ודבר שבטל ממנו שם כלי אינו מקבל תומה. והרשב"א מוסיף שגם הדבש שבתוך הכברת לא מקבל תומה, כיוון שבטל לגבי הכברת, וזה דווקא כשהכברת במקומה, אבל אם הכברת הוא זזה ממקומה, הדבש שבתוכה מקבל תומה. כדעת הסובר לקמן בדף פי עמוד ב', שאינו צריך מחשבה לקבלת תומה, ולכן שנינו לגבי קבלת תומה שאינה מקבלת תומה במקומה. ומוסיף הרשב"ם שהדין הזה נאמר לא רק לגבי תומה, אלא גם לשאר הדינים שהזכרנו. כברת שהוא זזה ממקומה, לא כותבים עליה פרוסבול, והרודה ממנה בשבת אינו חייב. ואילו תוספת בדיבור המתחיל ומקבלת כותבים שלעניין תומה יחמירו חכמים שכברת שהוא זזה ממקומה תקבל תומה, שמה יבואו להחליפה בשאר כלים המטלטלים, אבל בשאר הדינים זה לא נאמר. וכן הרודה המוציא דבש ממנה מחלות הדבש שבכברת בשבת בשוגג חייב חטאת, כתולש מן הקרקע שריטלש את הדבש ממקום גידולו. כל הפרדת דבר הדבוק באחר נקרא רדיעה, ולכן הוצאת פת מתנור גם נקראת רדיעה, שכן בהוצאתה מופרדת הפת מדפנות התנור. גם הוצאת דבש מן החלות הדבוקות בדפנות הכברת נקראת רדיעה. כך מסביר רש"י בספר שופטים פרק י"ד פסוק ט'. נמצא מוכח מן המשנה הזו שהתוספתא שחילקה בצינור בין חקקו ולבסוף קבעו לקבעו ולבסוף חקקו היא לא כמו רבי אליעזר, שכן בדבריו כאן מבואר שגם בכברת שחקקה ולאחר מכן קבעה הרי היא כקרקע, אלא היא כרבנן הסוברים שגם לאחר שחיברה לא בטל ממנה שם כלי. דוחה הגמרא את הראיה מכברת ואומרת, מדברי רבי אליעזר האמורים בכברת אין הוכחה שהוא סובר שתלוש ולבסוף חיברו הרי הוא כמחובר, והתוספתא לאל אינה כשיטתו, כיוון דעתם שם לגבי כברת מחלוקתם של רב אליעזר וחכמים אינה על דין הכברת, אלא על דין הדבש הנמצא בתוכה במקום גידולו, אף שהכברת עצמה אינה מחוברת לקרקע. כדאמר רבי אלעזר טעמה, כפי שביאר רבי אלעזר בטעם הדבר. דאמר רבי אלעזר, מהי טעמה דרבי אליעזר שמחשיב את הדבש למחובר? נכתיב בספר שמואל א' פרק י"ד פסוק זך לגבי יונתן שהלך עם מתאו, והתבול אותה ביערת הדבש. הפסוק מדבר במלחמת ישראל עם פלישתים שאסר עליהם שאול בשבועה מלאכול עד הערב, שאז תושלם נקמתם מפלישתים, ואכן נמנעו העם מלאכול כל אותו היום, וגם כשהגיעו ליער שהיה שם דבש על פני השדה, לא טעמו ממנו. אבל יונתן לא שמע את שבועת אביו, ונאמר שם וישלח את קצה המתא אשר בידו, והתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו. ובפשטות יערת דבש פירושו דבש שביער, והרד"ק כותב שהכוונה לחלת דבש. וקשה מה עניין יער לדבש, ובהכרח קראו הכתוב יער כדי להשוות את דינם וללמד מה יער התולש ממנו בשבת בשוגג חייב חטאת משום מלאכת קוצר, אף דבש הרודה ממנו בשבת בשוגג חייב חטא, דיינו, שהדבש עצמו נחשב למחובר במקום גידולו, ואפילו אם הכוורת עצמה אינה מחוברת לקרקע. והיד רמה כותב, שלפי מסקנת הגמרא לא חולקים רבנן על רבי אליעזר, אלא בכוורת תלושה, שלדעת רבי אליעזר דינה כקרקע משום שהיא הוקשה ושוותה ליער, ורבנן סוברים שכיוון שהיא תלושה, דינה כמטלטלין. ולפי זה, מה ששנינו מקבל לתומה במקומה, הפירוש, שהכוורת מונחת במקומה ללא חיבור לקרקע, אבל אם הכוורת הוזזה ממקומה, אפילו רבי אליעזר מודה שאין לדון אותה כיער. וכן אם הכוורת מחוברת לקרקע, גם רבנן סוברים שדינה כקרקע לכל הדינים, מלבד לעניין תומה, שלעניין זה נחשבת ככלי ומקבל לתומה. ומעטה, אין להוכיח מכאן שהתוספתה במקוואות אינה כרבי אליעזר בכוורת. וייתכן שאף רבי אליעזר מודה שצינור שחקקו ולבסוף קבעו לא בטל ממנו שם כלי ופוסל את המקווה. הגמרא מביאה שראיית המקשה שרבי אליעזר ורבנן אינם סוברים כי התוספתה היא ממקום אחר. אלא אומרת הגמרא, המקשה למד מדברי רבי אליעזר שנשנו לגבי דף של נחתומים שרבי אליעזר אינו סובר כמו התוספתה. דתנן, שנינו במשנה במסכת קהילים פרק תדוו, משנה ב' דף של נחתומים, מדף שעליו מניחים הנחתומים את כיכרותיהם למכור, ובפירוש הראשון כותב הרשב"ם שזה נסר רחב שעליו עורכים ולשים את הפת, ואין לו בית קיבול, שקבעו חיברו בכותל. רבי אליעזר מתאר, כיוון שכל המחובר לקרקע, דינו כקרקע, וחכמים מתאמין, שאף לאחר שקבעו אינו בטל הקרקע ומקבל תומה. וממה שלא חילקה המשנה בין תיקן והחליק את המדף, ולאחר מכן קבעו לבין קבעו ולאחר מכן תקנו, מוכרח, שלדעת רבי אליעזר בשני האופנים, המדף טעור כיוון שמחובר לקרקע, ולדעת רבנן, המדף טמא בשניהם, כיוון שאין החיבור לקרקע מבטל ממנו שם כלי. ואם כן, התוספתא לאל שחילקה בין קבע את הצינור ולאחר מכן חקקו, לבין חקק את הצינור ולאחר מכן קבעו, מני, כשיטת מי נשנית, איקר רבי אליעזר היה לה להכשיר את המקווה אפילו עם חקקו לצינור, ולבסוף קבעו. כיוון שמחובר לקרקע, כשם שמתאר רבי אליעזר בדף של נחתומים, אף בתקנו ולאחר מכן קבעו בכותל. אי רבנן, אם כשיטת חכמים, היה לה לפסול את המקווה אפילו עם קבעו לצינור ולבסוף חק הקונמי, כשם שתימו חכמים בדף של נחתומים, גם עם קבעו לאחר מכן תקנו, מאחר ולא בטל ממנו תורת כלי. נמצא מוכח ממשנה זו, שרבי אליעזר ורבנן אינם סוברים כמו התוספתא במסכת מקוואות. ישבת הגמרא את התוספתא של צינור כדעת רבי אליעזר בדף של נחתומים ואומרת לעולם רבי אליעזרי. באמת אפשר ליישב את התוספתא כדעת רבי אליעזר, ולדעתו, צינור שחקקו ולאחר מכן קבעו אינו בטל הקרקע, ולא בטל ממנו שם כלי שהיה עליו קודם שקבעו, ופוסל את המקווה. וממה שתיאר רבי אליעזר בדף גם אם תקנו ולאחר מכן חיברו לכותל, אין ראיה. זאת משום דשייני פשוטי כלי עץ, שונה דינם של כלי עץ שאין להם בית קיבול בכך, דקבלת תומה שלהם, קודם שחוברו לכותל, אינה אלא מדי רבנן. והמקור לכך שכלי עץ אינה מקבלים תומה מן התורה אם אין להם בית קיבול, נלמד במסכת שבת דף קוף חף ג' עמוד א' מהפסוק בספר ויקרא פרק י' א' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, יתמה מכל כלי עץ או בגד או אור או סק, והוקשו ושבו כלי עץ ועור לסק, כשם שסתם כלי סק עשוי להעביר בו חפצים, כך גם כלי עץ צריכים שיהיה להם בית קיבול, וכל שאין להם בית קיבול אינם מקבלים תומה מן התורה, ורק רבנן גזרו עליהם תומה. ודעת הרשב"ם היא שבאמת לא מצינו פשוטי כלי עץ שמקבלים תומה אפילו לא מדי רבנן, אלא בראויים למדרס, ואכן מסקנת הסוגיה שמדובר בדף של מתכת. אילו תוספות בדיבור המתחיל ושייני כותבים, שפשוטי כלי עץ הראויים למדרס מקבלים תומה מדאורייתא, פשוטי כלי עץ שתומתה מדי רבנן, היינו, בכלי המשמש את האדם ואת משמשי האדם, כגון שולחן שאין לו בית קיבול שהוא משמש את האדם האוכל עליו, וגם משמש את משמשיו שמניחים עליו כלים שמשמשי האדם, פשוטי כלי עץ כאלו מקבלים תומה מדי רבנן. ומאחר ותומת מדף עץ שאין לו בית קיבול עוד ביותו תלוש אינה אלא מדי רבנן, מקל רבי אליעזר ומתארו לגמרי לאחר שנתחבר לכותל. מה שאין כן לגבי מים שאובים הפוסלים את המקווה מן התורה, מודה רבי אליעזר שצינור שחקקו לא בטל ממנו תורת כלי גם לאחר שקבעו בקרקע. לדעת הרשב"ם, כוונת הגמרא ששיובים פוסלים מדאורייתא, באופן המבואר בתורת כהנים בפרשת שמיני, יכול מילא מים על כתפו ועשה מקווה בתחילה יהיה טהור, תלמוד לומר, מעיין, מה מעיין בידי שמיים? אף מקווה בידי שמיים, והיינו, שמקווה שכולו שאוב פסול מדאורייתא. מה שהגמרא מקשה בהמשך ששיובים פסולים מדרבנן, היינו באופן של צינור המביא מים למקווה הקיים, שבאופן זה אין כל המקווה שאוב. עכשיו מקשה הגמרא על היישוב הזה. שואלת הגמרא מכלל מתוך היישוב הזה שרק לגבי דף, שדין תומתו מדרבנן הקל רבי אליעזר, מה שמה דשאיבה דאורייתא? שבאופן זה של צינור המוליך מים שאובים למקווה, הרי המקווה נפסל מן התורה ולכן נחמיר בו רבי אליעזר. נשאלת השאלה, והקיימלן, הרי מקובל בידינו הלכה שמים שאובים שנפלו למקווה קיים, שכבר היו בו מי גשמים לא פסלו, אלא מדי רבנן, דהיינו, מן התורה אין המקווה נפסל משום שאובין, אלא אם כן כולו שאוב, אבל אם בתחילה היה רוב מי המקווה קשרים, מי גשמים שאינם שאובים, גם אם נפלו אחר כך מים שאובים למקווה, הרי הם בטילים ברוב או כל טיפה וטיפה בטילה, והמקווה אינה נפסלת אלא מדי רבנן. ולפי הפירוש הזה של הרשב"ם, מה שיקשו בגמרא ששאובים אינם פוסלים אלא מדי רבנן, היינו משום שבתוספתא הזו של צינור משמע, שהצינור לא מילא את המקווה מתחילתו, אלא שכבר היה מקווה קיים עם מי גשמים קשרים, והצינור הוסיף עליו מים שאובים. ובאופן זה אין הפסול אלא מדי רבנן. וכיוון שגם בתוספתא לעיל משמע שמדובר בצינור שקבעו או להוליך מים למקווה, הקיים, שכבר היו בו מי גשמים, וכלשון התוספת הצינור פוסל את המקווה, ומשמע שהמקווה הייתה עוד לפני קביעת הצינור, ואין המים שנשאבו בצינור פוסלים אותו אלא מדי רבנן, אם כן מדוע לדעת רבי אליעזר החמירו לפסול בצינור זה כשחקקו, ולאחר מכן קבעו? ועוד מוסיפה הגמרא להקשות על היישוב הזה, שרק בדף אקל רבי אליעזר, משום שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה אלא מדי רבנן, מקשה הגמרא אפילו אם נתרץ את הקושייה הראשונה ונפרש שאף שמים שאובים אינם פוסלים אלא מדרבנן, מכל מקום חכמים החמירו בפסול מים שאובים כאיסור תורה, עדיין יהיה קשה איך ישווה הגמרא שטעמו של רבי אליעזר שאקל בדף זה בגלל שפשוטי כלי עץ טומאתם אינם אלא מדרבנן, ולכן תהיה רבי אליעזר אפילו בתקנו ולאחר מכן קבעו בכותל. והרי אמר רבי יוסי בן רבי חנינה שלא נחלקו בדף של עץ, כיוון שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה כלל, אלא בדף של מתכת נאמרה מחלוקת רב אליעזר וחכמים. וכיוון שפשוטי כלי מתכת שאין להם בית קיבול מקבלים טומאה מן התורה, ואף על פי כן תיארו רבי אליעזר אחר שחיברו לכותל אף אם תקנו קודם לכן, נמצא שהתוספת הלעיל בצינור שחקקו ולבסוף קבעו שפוסל אינה כשיטתו, שהרי לדבריו גם בדבר שדינו מן התורה אין חילוק בין חקקו ולאחר מכן קבעו לבין קבעו ולאחר מכן חקקו, שבשניהם בטל ממנו שם כלי אחר חיבורו לקרקע. אילו בתוספת המבואר, שאם בתחילה חקקו אף לאחר חיבורו לכותל, לא בטל ממנו שם כלי. ואם כן, איך העמידו את התוספת כרבי אליעזר? מחמת הקושיות הללו חוזרת בהגמרה, שאכן אי אפשר ליישב את התוספת כדעת רבי אליעזר. ומיישבת הגמרה את התוספת כדעת רבנן המתמים בדף של נחתומים. אם כן אומרת הגמרה לעולם רבנני, והרשב"ם ורבינו גרשום גורסים פה בגמרה, אלא לעולם רבנני. באמת יש ליישב את התוספת הזו כשיטת רבנן בדף של נחתומים. ואף שלדעתם דף נחשב ככלי ומקבל טומאה, בין אם תקנו ולבסוף חיברו ובין אם חיברו ולבסוף תקנו, מכל מקום לגבי צינור מודים רבנן שאם קבעו ולאחר מכן חקקו, הוא אינו נחשב ככלי לפסול את המים שבו משום שאובים. מדוע? משום דשייני שאיבה דה רבנן. פסול מים שאובים הבאים מהצינור למקווה קיים אינו אלא מדי רבנן, ולכך הקלו שאינו פוסל אם קבעו לאחר מכן חקקו. מה שאין כן בדף של נחתומים העשוי מתכת שתומתו מן התורה, הרי הוא תמה אף אם קבעו לאחר מכן תקנו, כיוון שכל המחובר לקרקע אינו כקרקע. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן לדעת רבנן מעיקר הדין אין חילוק בין קבעו לבסוף חקקו וחקקו לבסוף קבעו, כאשר הקלו רבנן בצינור משום שפסול מים שאובים אינו אלא מדי רבנן, מדוע הקלו רק באופן שקבעו לאחר מכן חקקו? אפילו באופן שחקקו ולבסוף קבעו נמי, גם היה להם להקל לא לפסול את המקווה. משיבה הגמרא, שייני אתם, שונה דינו של צינור שחקקו ולאחר מכן קבעו, במה דעיקה תורת כלי עליו בתלוש, שהיה עליו תורת כלי בעודו תלוש, ואם היו מקהילים גם באופן זה שאחר שקבעו יבטל ממנו שם כלי, הייתה בתהילה גזירת חכמים שפסלו מים שאובים. ואף על פי שעדיין גזירת שאובים יכולה להתקיים בכלי שלא קבעו כלל, מכל מקום יטעו אנשים לומר שגם כלי שלא קבעו כלל אינו פוסל את המקווה, משום שאירו שדבר שהיה לו שם כלי קודם שקבעו אינו פוסל, ולא יבחינו שזה מחמת שקבעו לקרקע. אבל בדבר שלא היה לו שם כלי קודם, לא חששו רבנן שמחמתו יבואו להקל בכלי גמור, משום שיידעו לחלק ביניהם שזה כלי וזה אינו כלי. ויש לכך שתי הבחנות, א', שהוא קבוע לקרקע, ב', שהוא חקקו רק לאחר שקבעו, וזה גורם שלא יחליפו אותו בשאר כלים. רואי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי, דף סמך אי ממסכת בבא בתרה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד סוברים רב ושמואל במחלוקת רבי עקיבא וחכמים? שאלה שנייה, כמו מי ההלכה ומדוע? שאלה שלישית, האחים שחלקו בתים של אביהם, האם יכול האחד לומר לשני שלא יבנה כותל מול חלונותיו ומדוע? שאלה רביעית, למשנתנו, המוכר בית, האם הדלת והמפתח כלולים במחירה ומדוע? שאלה חמישית, כיצד סובר רבי מאיר בדין משנתנו ומניין מוכח כך? והשאלה האחרונה, דף סמכי, מכוח מה טענה הגמרא בתחילה שאין משנתנו כרבי מאיר? ומכוח מה הסיקה שאכן משנתנו אינה כרבי מאיר? אנחנו מחפשים את התשובות ברשב"ם ובתוספות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ראש חודש ניסן תשע"ז, א' בניסן תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף סמך ה' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, ב' בניסן תשע"ז, ונלמד את דף סמך ו' ממסכת בבא בתרא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, כי ימי ארץ מצרים ארנו נפלאות, בעזרת השם ובישועתו. חודש מלא, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.